ובכן, אנחנו בדף צדיק ט עמוד א', בסוגיה של האפיקורוס, והאומר אין תורה מן השמיים וכולי. מה זה וכולי? זה אפיקורוס. שניהם אין להם חלק לעולם הבא. למה אין להם חלק לעולם הבא? מה הם עשו מסכנים? יש להם רק דעה, דעה לא נכונה. השאלה היא, מה מחבר את האדם לעולם הבא? אז מה שמחבר את האדם לעולם הבא זה התורה. כן? כלומר, יש קשר בין הבורא לנברא, הקשר הזה הוא התורה. אם אדם אומר שהתורה היא לא מן השמיים, אז הוא ניתק. מי שאומר שאין בכלל, ריבונו של עולם, אין מה להתייחס אליו, אז ודאי שאיך יזכה לחיי העולם הבא, הרי אין לו לאן להגיע. מובן. כלומר, זו החלטה שלו. בבקשה. אתה שואל, האם כשמדברים על עולם הבא, מדברים על עולם הנשמות, או העולם שאחרי תחיית המתים? זו השאלה שלך? כי אמרת ימות המשיח. טוב, זו מחלוקת בין המפרשים. אז זה בכלל לא משנה. כי הגמרא בכוונה מטשטשת את המחלקות השונות של העתיד. העיקר שיש עתיד. מתקדמים, זה הכוונה. אתה קורא לזה ימות המשיח, מחר בבוקר, או אתה קורא לזה, הבאתי לך, או אתה קורא לזה עולם הנשמות, תחיית המתים, איך שאתה קורא לזה. העיקר שיש לאן להגיע. כי מעבר לזה, המושגים שלנו הם די דלים כדי לתאר את המציאויות העתידיות. אתה יודע, אני ילד מלך העולם שהכל ידוע. תנו רבנן. אז כאן מביאים לנו ברייתא שמבארת את הדברים האלה יותר, אבל ייתכן גם שמסבכת אותנו קצת יותר. כי דבר השם בזה ומצוותו אפר, היכרת תיכרת. זה פסוק בפרשת שלח לך, והנפש אשר תעשה ביד רמה, את דבר השם, היכרת תיכרת הנפש ההיא, כי דבר ונחתה הנפש ההיא מהמאה, כי דבר השם בזה ומצוותו אפר, היכרת תיכרת. לא ברור על איזה חלק של הפסוק הגמרא מתכוונת לפרש. אומרת הגמרא, זה האומר, אין תורה מן השמיים. דבר אחר, כי דבר השם בזה, זה אפיקורוס. דבר אחר, כי דבר השם בזה, זה המגלה פנים בתורה. ואת מצוותו אפר, זה המפר ברית בשר, היכרת תיכרת, היכרת בעולם הזה, תיכרת לעולם הבא. מכאן אמר רבי אליעזר, טוב, זה עוד סיפור אחר. כן, אבל קודם כל יש פה, אם כן, חלוקה של דבר השם בזה, ויש מצוותו אפר. אז כאן מדובר, כנראה לומדים מהחלק הראשון, דבר השם בזה. נכון? דבר השם בזה, היכרת תיכרת הנפש ההיא. אז זה קצת מוזר בגלל שרבי עקיבא, שהוא זה שמפרש היכרת עולם הזה ותיכרת לעולם הבא, כפי שראינו בדף צדיק א' עמוד ב', דף צדיק עמוד ב', הוא גם סובר שהפסוק מדבר על עובד עבודה זרה. כן? ולא על, לא על זה, אבל כנראה זה דרשה נוספת, דרשה מקבילה. עכשיו, לא ברור מה זה האומר אין תורה מן השמיים. מה זה אומר אין תורה מן השמיים? אין התגלות. ואז מה, איך העולם נראה אצלו? עולם קדמון? זה לא נכון. אין נוכחות הבורא. ואז מה? אז אין מטרה, אין משמעות. זה הכוונה. כלומר, אם אין התגלות, אז אין משמעות. זה לא. האמת היא, זה היה מצבו של העולם לפני ההתגלות. לפני ההתגלות, מצבו של העולם היה עולם חסר משמעות, נכון? אחרי אמרנו, 2000 תוהו, אחר כך 2000 תורה. משמע שבלי תורה זה תוהו. מה זה תוהו? חסר משמעות. זאת אומרת, האפיקורוס הוא בעצם מגיב באופן הנורמלי לעולם. זאת אומרת, זה נורמלי להיות אפיקורוס. אם אני לוקח אדם, וזורק אותו לתוך חלל ההוויה ללא כל התראה מוקדמת. מה הוא יהיה? מאמין או אפיקורוס? מה מכשיל? אז אם הוא יהודי הוא יהיה מאמין, והוא יהיה גוי הוא אפיקורוס. זה קצת מוזר, כי מה זה יהודי? זה יהודי כבר עם היסטוריה, אם ככה. כי מה זה להיות יהודי? אתה שייך לזה שהיא היסטוריה של ההתגלות. אבל אם אתה לא מביא את ההתגלות בחשבון, כלומר את ההתגלות ההיסטורית בחשבון, להיות אפיקורוס זה נורמלי. בסדר? כלומר, האתאיסט זה האדם הבריא. סתם אדם הוא אתאיסט, נכון? אלא אם כן, אתה יכול ליפול עם הכיסא הזה. סתם אדם הוא אתאיסט, אלא אם כן נגלה אליו האלוה. מובן? דבר פשוט. דיברנו על זה כמה פעמים. עכשיו תגידו לי, אבל זה לא נכון. אנחנו רואים שבמשך הדורות, בני אדם היו דווקא עובדי אלילים. הנטייה הדתית הייתה מצויה מאוד אצל בני אדם. עוד לפני ההתגלות של הר סיני, הייתה עבודת אלילים מרובת פנים. מרובת עשייה. אז מה אני מספר לכם שהטבע האנושי זה אפיקורוס? מובנת השאלה שלי? אתה איתי? כן, דברים איתך. אתה מבין מה את השאלה שלי? כן, יפה. התשובה היא שהאלילות היא אתאיסטית ביסודה. כי הרי העובדי האלילים, למי הם עובדים? למי הם עובדים? לאלילים, יפה, נכון? עובדי האלילים עובדים לאלילים, יפה. האלילים איפה הם? מה? בטבע, בעולם. מה אתה אומר? הם מוגשמים, אבל איפה הם? הם בתוך הקוסמוס, גם הרוחניים שבהם, יש גם אלילים רוחניים, אבל הם בתוך ההוויה. אבל מי שברא את העולם איננו בכלל האלילים, איננו מתגלה, איננו נעבד. זאת אומרת, הנחת היסוד שמאפשרת את האלילות, זה הנחת יסוד אתאיסטית, שאומרת שמי שברא את העולם לא מתערב אם הוא בכלל קיים. זאת היא המציאות. כלומר, אתה, כיוון שאתה יהודי, ואתה חי אחרי אלפי שנים של התגלות, של דברי הנביאים, אתה התחלת לחשוב שזה מובן מאליו שפונים למי שברא את העולם. אבל אתה חושב שגם לא, השאלה היא אם לא היית גדל בין יהודים, אם היית אומר את זה, כן? זה כמו שתשאלו את קאנט, אם הוא לא היה גדל בין נוצרים, האם הוא היה אומר מה שאמר. עכשיו, אבל אנחנו צריכים לשים לב שכל התרבויות שלא באו ממגע עם תורת ישראל, או כל התרבויות הקדומות, לא חשבו ככה. לא חשבו לפנות למי שברא את העולם. מה? לא, מה פתאום? זהוס? מי זה זהוס? מה? כן, אבל אל יווני שמה? מה הוא עושה? הוא אלוהי השמיים והברקים, נכון? מי האבא שלו? קרונוס, נכון? ומי האבא של קרונוס? אורנוס וגאיה. מה זה אורנוס? זה השמיים. מה זה גאיה? הארץ. כלומר, העולם מייצר את האלים שלו גם כן. ומי האבא של אורנוס וגאיה? הם יצאו מתוך הכאוס. מה זה כאוס? זה טוב עבור, זה אפילו לא אל. כלומר, אף אחד לא מתפלל אל הטוב עבור. מתפללים אל האלים הנמוכים. ככל שאתה עולה יותר בסולם האלילות, שם יש פחות עבודה. סתם עובד אלילים, הוא זקוק לאהבה, פונה לאפרודיטי. זקוק למלחמה, פונה לארס. כן, כלומר, יש כל מיני פקידים זוטרים, הם המשמעותיים. אבל מה שעומד בראש הפירמידה, איננו מעניין אותם. יותר מזה, מה יש לפני הכאוס? שום דבר, שום דבר. כלומר, המיתולוגיה היוונית מתחילה את ההיסטוריה שלה, אפשר לומר, את המהלך שלה, מפסוק ב' של התורה. כלומר, אם היית שואל יווני מה לכתוב בתורה, היה הוא מתחיל מפסוק ב', והארץ הייתה תוהו ובוהו. בסדר? מה התורה חידשה? שעוד לפני התוהו ובוהו יש ראשית. ברור. מה פירוש שיש ראשית? שיש מחשבה. אם יש ראשית, יש אחרית. אבל אם הכל מתחיל מתוהו ובוהו, אז גם כאשר יש התארגנות, יש ארגון של החיים וכו', אבל הכל חוזר מתוהו ובוהו. כלומר, זה מתחיל מאי-סדר, ממשיך בסדר, חוזר לאי-סדר. כי כל דבר עכשיו אל ראשיתו, והראשית היא תוהו ובוהו. מה שאין כן, לפי מה שהתורה מגלה לנו, שיש ראשית, בראשית ברא אלוהים, את השמים ואת הארץ. אז מה זה התוהו ובוהו? אז זה זמני. זה יתארגן בסוף. או, מגיד מראשית, אחרית. כן, בבקשה, חכם יוסף חיים. עולם? נכון. כן, נכון. הקדוש ברוך הוא רצה להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, ולא רצה להחזיר את העולם לעין. לעין זה השלב שלפני. הרי למשל, אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, אני מחזיר את העולם למצב שאין תורה, שזה טוב. או, ואז עולם כזה לא משמעות. בסדר? אז זאת אומרת שהבסיס של, של מה שהנבואה מגלה, זה הבסיס האופטימי. יש לאן להגיע. אם יש ראשית, יש אחרית. כן. האתאיסט איננו סבור שיש למי לפנות. וזה בצדק. כלומר, אין לו אינדיקציה שאומרת לו את זה. התפיסה האלילית אומרת שבתוך העולם יש אליל. לא מעבר לעולם. זה בדיוק אתאיזם. מה זה אתאיזם? זה אומר שמי שברא את העולם, אם הוא בכלל קיים, איננו רלוונטי. נכון? זה בדיוק העניין. לפעמים הם מדברים על זה שהוא נשכח, או שהוא מת, כדי שהעולם יהיה. אבל יש שאומרים, בכלל לא קיים. זה מתחיל מתוך הבריאה, בתוך ההוויה, בתוך ההוויה יש אלים, ועל האלים האלה האדם עובד אם הוא רוצה שייטב לו. בסדר? כן, בבקשה. אתה יכול תמיד לעשות השלכות, כן? כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אבל אני רציתי להסביר פשוט שהנתון הזה, האתאיסטי, הוא נתון טבעי, נורמלי. עכשיו, לפי זה, לפי המאמינים, ההסבר שאני נותן לכם כאן זה הסבר של המאמינים. אני מסביר מדוע יש אפיקורסים. יוצא של האפיקורס יש, בתפיסה של המאמין, היגיון, משמעות. אבל עבור האפיקורסים, המאמין הוא אדם מסוכן, מטורף, משוגע, שמערער את סדר העולם. הוא אומר שיש מי שברא את העולם. כן, בבקשה. נכון. כן, המאמין הוא אדם, הסמך מה הוא אומר את זה, הוא קצת משוגע. כן, יש סיפור שעל פילוסוף והאיש המדע, לפלס. לפלס, יחד עם אמנואל קאנט, בנה שיטה שלמה כיצד התהוותה מערכת השמש. כן, כלומר, הוא בנה תיאוריה שאחל מאיזושהי ארפילית קדומה, הייתה, איך לומר, התכנסות של, של חומר שהלך והצטבר, ונעשו מזה כוכבי הלכת. זה בשבילי? שמואל, זה בשבילי? טוב. תביא. כן. אז נעשו מזה כוכבי הלכת. תודה. טוב. בסדר. והוא בנה תיאוריה שלמה והציג אותה בפני הקיסר נפוליאון. ונפוליאון שאל אותו, תגיד, יפה מאוד כמו כל מה שאתה מסביר, אבל איפה אלוהים בכל זה? ענה לו, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. פירוש הדבר, זה עובד יפה מאוד לבד. האם זה אומר שלפלס אמר שאין אלוהים? לא, הוא היה אדם מאמין דווקא. אבל הוא אמר, מבחינה מדעית, ההסבר הפנימי של הבריאה, זה מסודר יפה מאוד באיזון פנימי, בלי להוסיף התערבות, איזשהו ניצוץ אלוהי שמזיז את כל זה. כלומר, שהאתאיזם הוא הנתון הטבעי של איש המדע, איש הרוח, איש הרגש, לא משנה, כן, ברור. מה אתה רוצה?
סדר פעולות עכשיו, המאמין פוגש הביקורת. מה הוא אומר לו?
איך המאמין מסביר לאפיקורוס שאלוהים מדבר? הוא מספר לו את זה. פעם התקשר אליי, זה יהודי, 5 דקות לפני התפילה, אמר לי, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יש אלוהים? אמרתי לו, כן. הוא אומר, מניין לנו? אמרתי, הוא אמר לנו, טוב, תודה רבה. הלכתי להתפלל. כן. אז משנה מתי זה היה. מתי בנו את הבניין הזה? אוי, לפני הרבה זמן. אז מה, הוא לא קיים בגלל זה? כן. אבל הרב קוק כתב שהאמונה היא טבעית לאדם, וגם אלתרמן בשיר, הקליריקל הקטן. זה נכון. הרב קוק היה מאוד אופטימי ביחס לנפש האדם, והוא זיהה בתוך נפש האדם יסודות של אמונה. אבל אני הייתי רוצה להוסיף על זה נקודה חשובה. האמונה הטבעית של הילדים, או האמונה הטבעית של האדם, היא אמונה במה? בעבודה זרה. כלומר, האמונה הטבעית היא האמונה האלילית, שאיננה פורצת אל מעבר למציאות. עד כדי כך שאפילו האדם, גדול החכמים, כמו אפלטון, איננו מסוגל לתפוס אלוהות טרנסנדנטית. לא מסוגל, זה פשוט מעבר לכוח שלו. האם הגויים כיום, אז לכן גם האמונה הטבעית שהרב קוק מדבר עליה, אמונה שהולכת ומתפתחת עד שהיא מגיעה בסוף לאמונה באלוהים. הוא נותן שם איזשהו כיוון, במאמרי ראייה, כיצד זה הולך ומתעלה. האם הגויים כיום יכולים לטעון שאין לבוא אליהם בטענות ביחס לאמונה באלוקי ישראל, שכן הם לא חוו התגלות? תשובה. בוודאי שאפשר לבוא בטענות אל הגויים. שהם לא מאמינים באלוהי ישראל, כי אלוהי ישראל דיבר. או כמו שקורה בספר הכוזרי. מה קורה בספר הכוזרי? המלך אומר לפילוסוף, אתה יודע, אני חולם. אומר לו הפילוסוף, אתה חולם? אבל אני לא חולם. סימן שגם אתה לא חולם. זה בלופים. אולי היה צריך הפילוסוף לשאול את עצמו, אני לא חולם. אבל מלך כוזר חולם, אז אולי נבין מה זה. כלומר, העובדה ההיסטורית של הנתון הישראלי בתוך הבריאה, בתוך ההיסטוריה, היה צריך לעורר את הפילוסופים, לשאול את עצמם מה זה. כן. למה אתה חושב שלא צריך לדבר עם האתאיסט?
הוא שלם עם עצמו.
הוא שלם עם עצמו, אבל מסכן. אין לו לאן להגיע. הרי אמרו חכמים שצריך להשיב את האפיקורוס בתשובה, נכון? דע מה שתשיב לאפיקורוס. מה זה להשיב לאפיקורוס? אני שואל, מה זה להשיב לאפיקורוס? להחזיר אותו בתשובה. צריך להשיב את האפיקורוס בתשובה. להשיב לאפיקורוס. עכשיו, אתה אומר, טוב לו עם עצמו. אתה אומר שיש הבחנה, להשיב לאפיקורוס, מדובר על אפיקורוס יהודי. נכון? דווקא הגמרא אומרת הפוך. שלאפיקורוס יהודי לא משיבים. כן. בגלל שהוא משתמש, וכי כל שכן דפקר צפי, הוא יהיה אפיקורוס יותר גדול. בגלל שכדי להיות אפיקורוס יהודי, אתה צריך לעשות מאמצים אדירים. ואם הוא השקיע כל כך הרבה מאמצים, אז כל שאתה מדבר איתו זה מזין יותר את האנרגיה השלילית הזאת. מה, למה לא הבנת? לא, זה לא ככה. השאלה אם האפיקורוס פונה אליך. אם האפיקורוס פונה זה משהו אחר. למשל, אתה רואה, יש ספר ידוע, מכיר אולי אגדה של פסח, מכיר? מכיר? יש מכיר ספר אגדה של פסח? כן. בהגדה של פסח יש שם שיחה עם הבנים. איך זה מתחיל? מה אומר החכם? יש לו שאלה, נכון? מה העדות והחוקים? הרשע, יש לו שאלה. מה העבודה הזאת לכם? התם, יש לו שאלה. מה זאת? כל אחד מתחיל עם השאלה שלו. ומתוך השאלה יש תשובה. ומה עם הרביעי? הוא לא יודע לשאול. ואז מה עושים? מה אתה אומר? לא, מה פתאום? את פתח לו. מה זה את פתח לו? מה פתח למה? לשאול. זאת אומרת, לא, זה חשוב. כלומר, היה אפשר לומר, הוא לא יודע לשאול. מצוין. זה התלמיד האידיאלי. אני, המחנך, יודע מה צריך לתת לו, אני אתן לו. רק שישתוק. זה טוב מאוד שהוא שותק. הוא לא שואל שאלות, זה התלמיד הכי טוב בכיתה. כן? והאגדה של פסח רואה בזה בעיה. הוא לא יודע לשאול, אז איך נדבר איתו? כלומר, צריך ללמד אותו לשאול. עד פתח לו. בסדר? זה התמיהה. התמיהה, איך אמר אפלטון, התמיהה היא ראשית הפילוסופיה. כן? גם התם אצלנו, מה זה התם? תם, מה הוא אומר? מה זאת? מה הוא תמיה? תם, שון תמיהה. האפיקורוס של הגויים. האפיקורוס של הגויים, השאלה מה פירוש הביטוי אפיקורוס? כי אם מדובר על האדם הטבעי, האדם הטבעי לא שמע על ההתגלות, אז הוא לא אפיקורוס, אין פה משהו שלילי. אז זה כדי להבין את זה, צריך להבין את הביטוי המציין את רוב האפיקורסים בעולם, מה שנקרא פילוסופים. יש, הביטוי פילוסוף מופיע בתלמוד בשני מקומות. האחד במסכת שבת, והאחד במסכת עבודה זרה. במסכת שבת, רש"י מפרש פילה ספה, כן, ההוא פילה ספה דהווה בשבותי דרבן גמליאל. רש"י מסביר, פילה ספה מין. מה זה מין? מה זה? זה יהודי, כן, זה יהודי, אבל איזה יהודי? שלילי, נכון? שכופר, זה ביטוי של גנאי, הוא מין. כן, כמו שאומר, איזה מין בן אדם אתה. כן? אז הוא, זה ביטוי שלילי. מה רש"י כותב במסכת עבודה זרה? פילוסופין, אומר רש"י, חכמי האומות. עכשיו, זה ביטוי של שבח. ההלכה היא שכאשר רואים את חכמי האומות, יש ברכה שצריך לברך. להודות לקדוש ברוך הוא שנתן מחוכמתו לבשר, שחלק מחוכמתו לבשר ודם, אם כן, זה ביטוי חיובי. אז או שיש פילוסוף זה שלילי, או שזה חיובי. אז ההבדל הוא, האם מדובר בפילוסוף יהודי או בפילוסוף גוי? הפילוסוף, הרי במה עוסק הפילוסוף? מישהו יודע במה הפילוסופים עוסקים? מהות החיים, אלוהים, האדם, העולם, נכון? שאלות כאלה. ונראה פעם אחד הבנים שלי שאל אותי, אבא, מה זה פילוסופיה? אמרתי לו, זה עיסוק בשאלות גדולות על אלוהים, האדם והעולם. ענה הבן שלי, כמה כבר אפשר לדבר על זה? זה לא לגמרי, זה לא מופקע, כי אני רואה, הוא הכיר את המהפכה הקנטיאנית, אז הוא הבין שאין מה לדבר על זה. אבל, אז השאלה, יש כל מיני, הפילוסופיה עוסקת בכל מיני שאלות על העולם, על האדם, על אלוהים. לכאורה, אם יש לך שאלות על העולם, את מי אתה צריך לשאול? את מי שברא את העולם. אז אם אתה הולך, אם אתה צריך לשאול את מי שברא את העולם, שזה בעצם מי שייתן לך את המידע היותר בדוק, היותר בטוח, אז למה בכלל יש פילוסופיה בעולם? אם אני אשאל את הפילוסוף, מדוע אתה לא שואל את אלוהים? מה הוא יענה לי? אין תקשורת, הוא לא מדבר, נכון? זאת אומרת, אם הוא היה מדבר, לא היה מקום לפילוסופיה. אבל הוא לא מדבר, אם בכלל הוא קיים. זאת אומרת שהפילוסופיה מתחילה עם הפסקת הנבואה. מבחינה היסטורית זה גם נכון. הפסקת הנבואה זה הזמין את העולם החדש של הפילוסופיה. עכשיו, יוצא שפילוסוף הוא מי שכופר במסורת ההתגלות של האומה שלו. אם הוא יהודי, אז הוא כופר בתורה מן השמיים. אז הוא מין. אבל אם הוא גוי, במה הוא כופר? במיתולוגיה, אז הוא חכם. הוא מחכמי האומות. כך שבעצם אפשר לומר, להיות אפיקורוס אצל הגויים, יש בזה מעלה. זה אתאיסט. כלומר, אתאיסט הגוי זה אחלה בן אדם. הגמרא אומרת במסכת מגילה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. ואז בעצם כל האתאיסטים בעולם הם יהודים. במובן הזה, הם נקראים יהודים, אם נדייק, לא שהם יהודים, הם נקראים יהודים, כי הם כופרים בעבודה זרה. יוצא לפי זה שהאתאיזם הוא דבר מאוד חיובי בהתקדמות של האמונה. עד כאן מובן?
איך כן. נקם את בלעם?
בלעם הוא לא אתאיסט בכלל.
לא אתאיסט, אבל...
הוא ממש לא, הוא עובד השם.
לא אפיקורוס?
לא, בלעם אפיקורוס?
למה
שיהיה אפיקורוס?
למד ויודע ונגד.
מה זה?
למד ויודע.
הוא נגד, נגד מה?
נגד השם, נגד
ישראל. לא, הוא לא נגד השם, הוא נגד ישראל, הוא לא נגד השם. כי השם אמר לו שהוא יכול ללכת, הוא אמר אני לא אעבור על פי השם, אלא מה? הוא אדם רע. בלעם הוא אדם רע, שרוצה להרע לישראל, והוא רוצה להחטיא את ישראל, וכל מיני דברים כאלה. וגם צורת, גם יש סוגיה שלמה על בלעם בהמשך, פה, בפרק חלק. אבל לא, הוא לא, הוא לא אפיקורוס. ממש לא. הוא נביא. מה אפשר לעשות? אין מוצא חן בינינו או לא, אבל זאת היא עובדה. זאת אומרת ש... אבל אני חוזר פה לנושא של האפיקורוס. האפיקורוס, הגוי, זה התגובה הטבעית. אני זוכר לפני כמה שנים, קניתי ב-4 אירו, חוברת, 4 אירו, חוברת, שנכתבה על ידי שני אפיקורסים מספרד. על מה מדובר? יש בתוכניות הלימודים של משרד החינוך בספרד, הנוצרים שם הם מאוד חזקים, אז הם קבעו שיש שני מסלולים שתלמיד יכול לבחור ביניהם, או ללמוד על נצרות, או ללמוד על דת. כלומר, באופן כללי, או אמונה או נצרות, אבל אין אופציה אחרת. ככה חייבים ללמוד, יש מסלול כזה של לימודים במשרד החינוך הספרדי. זה הרגיז שני פרופסורים אפיקורסים, שאמרו מה פתאום, אנחנו רוצים להציע תוכנית אלטרנטיבית, והם הוציאו חוברת שנקרא קורס מזורז לאתאיזם. כן? מציעים למשרד החינוך בספרד, תיקחו את זה, מי שירצה ילמד את זה. קורס מזורז לאתאיזם. זה בנוי משיחות בין מאמין לאפיקורס. וכמובן שהמאמין הופך להיות מגוחך, והאפיקורוס הופך ידוע לעליונה. עכשיו, שם רואים את המאמין מתעצבן, ואומר, אם לא היה אלוהים, היה צריך להמציא אותו. אומר לו האפיקורוס, אל תדאג, עשו את זה. עכשיו, זה ביטויים כאלה נחשבים לגידוף נורא אצל אומות העולם. אומות העולם, כשגוי מאמין שומע דברים כאלה, הוא מתפלץ. איך אפשר להגיד שאין אלוהים? או כמו שניטשה אומר שאלוהים מת, והייתי בהלוויה שלו. זה ביטויים חריפים מאוד, גידופים כלפי מעלה. כי מה האלוהות שאותם האפיקורסים רוצים לתקוף? זה האלוהות בתפיסה הנמוכה, הנוצרית. שהונחלה בעולם האירופאי מערבי במשך הדורות, שהיא בעצם הפכה להיות איזה מין מפלצת רוחנית שאותה צריך לבטל. יצוין שניטשה בעצמו, פרידריך ניטשה, שכתב שאלוהים מת והייתי בהלוויה שלו, הוא בעצמו כותב בדמדומי שחר, העולם הולך ומשתנה, ואלוהי ישראל עתיק היומין עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. אז כנראה שהוא עשה הבחנה בין התפיסה האלוהית המדכאת את רוח האדם שמצויה באירופה, לבין מה שהוא מבחין כאלוהי ישראל. או כמו שהרב צבי יהודה קוק היה רגיל לומר, באלוהים הזה גם אני כופר. כן, מה אתה אומר? האם התקבלה ההצעה של הפרופסורים בספרד? אין לי מושג, אבל זה בעצם היה התרסה. 4 אירו, אבל היה שווה. כן? כל הביקורת שיש לרב קוק נגד האמונה בקטנותה נמצאת שם. טוב, עכשיו בואו נחזור לנושא של האפיקורוס. כלומר, אתם מבינים שהאפיקורוס, הגמרא היא מאוד חריפה נגד האפיקורוס, אבל צריך להבין גם שיש תפקיד לאפיקורסות בעולם כחלק מבירורי האמונה. טוב, בואו נמשיך. בואו נקרא שוב. האומר אין תורה מן השמיים, דבר אחר כי דבר השם בזה זה אפיקורוס, דבר אחר כי דבר השם בזה זה המגלה פנים בתורה, ואת מצוותו אפר זה המפר ברית בשר, יקרת 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 בעולם הזה, תקרת לעולם הבא. מכאן אמר רבי אליעזר המודעי, המחלל את הקודשים, והמבזה את המועדות, והמפר בריתו של אברהם אבינו, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, והמלבין פני חברו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. כן, זה ביטוי חריף ביותר, שהשאלה היא עד כמה הוא רציני. כן, הרמב"ם אומר שלפעמים חכמים אמרו בדרך הפלגה, אין חלק לעולם הבא. זה כאן מי שרגיל לעשות את זה. למשל, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. זהו, פעם אחת אתה אמרת איזו בדיחה לא מוצלחת על החבר שלך וכולם צחקו, זהו, הלך על העולם הבא. לא, ברור, קודם כל צריך לבקש סליחה, אפשר לעזור בתשובה. אבל הרמב"ם אומר, מי שרגיל בזה. עכשיו מי שרגיל. כלומר, כל פעם שהוא רואה אחרים, הוא מלבין את פניהם ברבים. זאת אומרת שהוא לא מכיר בערך של צלם אלוהים של האדם. אם הוא לא מכיר בערך של צלם אלוהים של האדם, אז הוא אפיקורוס. זה הכוונה. אתה יודע מה זה? המחלל את הקודשים. מה זה מחלל את הקודשים? מה זה קודשים? הקורבנות. את הבהמות. כן? כך אומר המהר"ל מפראג, שהוא מחלל את הבהמות המוקדשות לקורבן. מה זה כזה? בן אדם, מה יש לו? מישהו יפריש כבש לעולה, והוא מחלל. כן? הוא אומר, אין לזה ערך. הוא לא מאמין שיש קדושה בבשר. זה הכוונה. כן? בהמה, איזה מין כבש כזה שעושה בה, כזה מטומטם. והוא אומר, אתה אומר, זה קדוש? כי זה למה צריך למחלל את הקודשים? תגיד אפיקורוס. אלא מה? זה תולדה של האפיקורסות, כן? המבזה את המועדות. מה זה מועדות, אגב?
חול המועד.
חול המועד, נכון?
מה זה מועדות?
מבזה את המועדות. לא, חול המועד זה שום דבר. זה כלום. מה זה? נכון. עכשיו, למה הוא עושה את זה? בגלל שהוא לא חושב שיש קדושה בחול. הרי מה זה חול המועד? את המועדות עצמה, כלומר, את היום טוב הוא מכבד. יש קדושה שם, יש איסור מלאכה. אבל בחול המועד אין איסור מלאכה דאורייתא, או לפחות פנים האיסור לא לגמרי מבורר. וזה פה מפגש בין הקודש לבין החול. זה הוא לא מקבל. זה בדיוק כמו המחלל את הקודשים. בסדר? ואותו דבר, המפר בריתו של אברהם אבינו. למה? כי הוא לא רוצה, הוא לא מאמין שיש קדושה בברית. הברית, החלק היותר חומרי, היותר תאווני של האדם. ואתה עוד רוצה להגיד לי ששם הקדוש ברוך הוא קרת ברית. כן? כלומר, הוא ספיריטואליסט בסופו של דבר. נכון? והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, זה אנחנו נראה עוד מעט מה זה, והמלבין פני חברו ברבים, זה אנחנו מבינים. כן, מה אתה אומר? לא הבנתי, האפיקורוס חושב שאין קדושה בעולם כלל. קדושה צריך נוכחות אלוהית. מה זה קדושה? זה הנוכחות של הבורא. אין נוכחות של הבורא, לכן שום דבר לא קדוש. זה פשוט. כן. תניה עידה. עכשיו, זה לגבי המגלה פנים בתורה, זה נושא רחב מאוד, שזה העמוד הבא. נדבר על זה יותר בהרחבה. כן. כן. כל זה מבין מתוך הביטוי דבר השם בזה. כן? כל מה שהוא דבר השם, הוא בז לו. זה התולדה של כל זה. אבל מה שמעניין, שהמלבין פני חברו, כי הפנים של חברו זה מקום ההתגלות. אז אם הוא מבזה פניו של חברו, כלומר מלבין פניו של חברו, אז זאת אומרת שהוא לא מכיר בצינור הזה של ההתגלות. חסר לו היסוד. מעניין מאוד. יש בתורה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. או משל, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל משמע שיש מאחוריי. זאת אומרת, יש שני אופני דעת השם. דעת השם בתור פנים, ודעת השם בתור אחור. מה ההבדל בין פנים לאחור? אם אני רואה מישהו מקדימה, אני יודע מי הוא. אם אני רואה אותו מאחורה, אולי זה הוא, אולי זה לא הוא. נכון? ואם אפשר בטעות לתת שפחה למישהו, אהלן, מה שלומך? סליחה, לא ידעתי שזה, חשבתי שאתה מישהו אחר. כן? למה? כי ראית אותו מאחורה. אם אתה רואה אותו מקדימה, אתה יודע מי הוא. זאת אומרת שיש ידיעה, ידיעת אלוהים, מטושטשת. ויש ידיעת אלוהים מבוררת. הידיעה המבוררת זה כשיש התגלות, קוראים לזה פנים. כשהיא מטושטשת זה כשאין התגלות, זה הפילוסופיה, זה נקרא אחור. בסדר? נכון, נכון. צריך לראות רבנים מקדימה, מהפנים. מעניין שבפיסול היווני אין עיניים. אין עיניים. ראית פסל יווני מימיך? לא ראית. ראית צילומים? כן, תגיד לי איפה העיניים שלהם. תסתכל, תראה שאין נישונים. אין נישונים. כן, זה מאוד מעניין. אמנם אצל האלים הקדומים של היוונים הם היו שמים נישונים. אבל כשהם עשו רפרודוקציות, הם ויתרו על העיניים. כן, כלומר, יש קושי ליווני, לאליניסט, לעמוד מול העיניים של הזולת. מה זה? לכן אין נישונים, נכון. כלומר, יש סתמיות. זה מה שכתוב, וכל הבארות אשר חפכו בימי אברהם אביו, סיתמום. פלישתים. מה זה סיתמום? עשו אותם סתמיים. סתם. איך יצחק מתקן את הסתמיות? ויקרא להם שמות. אין? השם מוציא מן הסתמיות. דבר מאוד מעניין, גם כשיורדים למצרים. ואלה שמות. בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. יש שמות, הרבה הרבה שמות. השמות יורדים למצרים. אחר כך, וימות יוסף. וכל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל. כבר לא מדבר, אין, כבר אין שמות. פרו וישרצו. ויאמר אל עמו, הנה עם, בני ישראל. אחר כך וימרו את חייהם, כבר לא כתוב ישראל. הכל כבר בטל, אין שמות. עד כדי שבסוף, כשצריך לצאת מזה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, אין שמות. ותהר האישה, ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו, שלושה ירחים, ולא אחלה עוד הצפינו, ותעשה מאותו בתיבה, ותתצב אחותו, ותבוא, ותראה את בת פרעו, על היור, ואז היא לוקחת את הילד, ואז אולי אני אביא לך אישה מנקת? כן, ותביא את אם הילד, ותלך לנו את... מעניין, איפה השמות? בסוף, ויגדל הילד, ויגמל, ותביאו אל בת פרעה, ואילה לבן, ותקרא את שמו. פתאום יש לו שם. אבל איזה שם? משה. מה זה משה? זה בן. במצרית, המילה משה פירושה בן. זאת אומרת, גם כשנותנים שם, זה שם סתמי. בסדר? מה? זאת אומרת שמצרים היא תרבות שמוחקת את הייחודיות. בסוף משה בורח, מגיע למדיין, ואז הוא פוגש את יתרו, ראואל, ציפורה, יש לו בן, גרשום, נותן להם שמות. פתאום השמות חוזרים. ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. ואז משה בא ומגיע למצרים. אבל לפני כן הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, ומה השם שלך? אני הולך לבני ישראל, צריך להגיד את השם. אז אומר לו את השם שלו. זאת אומרת, יש פה מאבק בין תרבות מחוסרת שמות לתרבות שיש לה שמות. לכן אנחנו בני שם. נכון? לעומת הספר הדאו, כן? והדאו טצ'ינג של לאו צה, שנטול השם הוא מקור כל הוויה. זאת אומרת, אתם רואים שפה מאבק בין תרבות של התפשטות, יפת, יפת אלוהים ויפת, לבין תרבות ממוקדת מטרה, שם. מה אתה רוצה בנימין? המנהג הוא להסתכל על הפנים של הרבנים. כשלומדים תורה, כן? לא מספיק לשמוע בקלטת. צריך גם לפגוש. למה? לכאורה. זה כתוב בגמרא. צריך לראות את הפנים שלו. אז שאלה היא למה? כי דרך הפנים עובר הדיבור. כלומר זה האינסוף שמגיע שם. מה שאין כן אצל הפילוסופים, אכפת מה הפנים שלו. אפילו כשהם עושים את פסלי הפילוסופים שלהם, בלי עיניים, כן? בלי אישונים. כן? מה אתה אומר?
א' יש וידאו.
א' יש וידאו. אז מה, זה מסך. אז מה? זה לא הפנים. זה ההשתקפות של הפנים. מה עוד?
אפשר להגיד שבעצם
נכון, 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 נכון.
אבל עכשיו
לא פעם. מה אתה רוצה? מה אתה? יש לך שאלה?
לא,
אני... זהו. טוב.
באיזה סיפור בגמרא, אם קשור לרבי מאיר, שהיה אחריו של...
נכון, כן. כן, כן.
הייתי רואה את פניו, אז הייתי רואה יותר
חכם. עוד יותר, כן, כן. כלומר, אפילו מאחוריו יש מה לימוד. כלומר, מאחוריו של החכם כבר לומדים משהו מפניו. כן, הרי יש דבר מאוד מוזר. כתוב שקרן אור פני משה. שואל הרב אשכנזי, הרי כל אדם יש לו, הקרנה בפנים, לא רק למשה. כל אדם חי ולא מת, הפנים שלו יש איזה הקרנה, אמת או לא? וזה ההבדל בין אדם חי לאדם מת. כשאתה רואה אדם מת, אתה רואה פנים ללא הקרנה. אז לכאורה, מה התחדש בזה שקרן אור פני משה? והתשובה היא, שמה שאנחנו משיגים בפנים, משה הצליח לראות את זה בכל הגוף שלו. כל הגוף שלו היה פנים, ולכן הפנים שלו היו פנים בריבוע, לכן היה יותר אור. בסדר? ולכן משה גם היה מסתיר. כלומר, יש בפנים כמין ערווה. לכן מצאנו אצל כמה גדולי הרבנים שהיו מסתירים את פניהם, כן? בגלל הנקודה הזאת, כן? שהרגישו את עוצמת הקדושה שיש בפנים. טוב. האם זה הסיבה להזקה? יכול להיות, כן, זה קשור לזה. זה הסתרה, כאילו. יכול להיות, כן. אז איפה היינו? פה אנחנו נכנסים עכשיו לעומק הסוגיה. תניא. תניא אידך. כי דבר השם בזה, זה האומר אין תורה מן השמיים. ואפילו אמר, כל התורה כולה מן השמיים, חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקדוש ברוך הוא, אלא משה מפי עצמו. זהו כדבר השם בזה. אהה. הבנתם מה הוא אומר? בואו נבדוק בדיוק על מה מדובר. כי כאן זה נכנס כאן לדברים שצריכים דיוק. הוא אומר שכל התורה מן השמיים, חוץ ממה? מפסוק אחד. שמה? שמה הפסוק האחד הזה? מי אמר את הפסוק? משה. אבל משה אמר מפי עצמו. כלומר, הוא אומר, התורה היא כולה ממשה, וכל הפסוקים זה הוא קיבל מן השמיים, אבל יש פסוק אחד שמשה אמר מדעתו. זה נקרא אפיקורס. זה אומר, אין תורה מן השמיים. עכשיו, אני שואל שאלה אחרת. ואם הוא יאמר, פסוק זה לא אמרו משה. הוא אומר, הפסוק הזה משה לא אמר אותו בכלל. כן. אלא מה? זה תוספת מאוחרת.
עובר.
עובר, נכון?
לא קראתי מישוע. היא כתבת...
יפה, יפה. הרי יש במסכת בבא בתרא מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. מי כתב את השמונה פסוקים האחרונים שבתורה? האם משה כתב אותם או יהושע כתב אותם? אז לפי רבי שמעון, רבי יהודה הוא אפיקורוס? כי הוא אומר על שמונה פסוקים שלא אמר משה? לא, זה לא כתוב. אבל אם... רבי יהודה היה אומר שהפסוקים האלה משה כתב אותם, אבל לא מפי הגבורה, אז הוא היה אפיקורוס. ברור? אבל אם זה אומר, זה לא משה אמר, זה משהו אחר לגמרי. למה אני אומר את זה? כי יש מחלוקת גדולה שמסעירה את העולם הרבני עד היום. זה מחלוקת בדבר סוד השני מעשר. מכירים את סוד השני מעשר? לא יודעים. יש ברבי אברהם בן עזרא, סוד, שהוא קורא לו סוד השנים עשר. ולא ברור למה הוא מתכוון. יש, הוא אומר הרבה דברים, אבל תמיד בשפה של קודים. אז לא תמיד ברור למה הוא מתכוון כשהוא אומר את הקודים שלו. אבל משתמע שהוא אומר שיש פסוקים בתורה שלא נכתבו על ידי משה. עכשיו, יש כאלה שאמרו שאם זה ככה, רבי אברהם בן עזרא הוא אפיקורס. יש כאלה שאמרו, אסור לומר שרבי אברהם בן עזרא אמר את זה. אלא לא, הוא מתכוון למשהו אחר. יש כאלה שאומרים, באמת זה מה שכתוב ברבי אברהם בן עזרא, אבל זה לא הוא כתב, זה יד זרה שלטה בכתביו. גם זה. Okay? ויש כאלה שאומרים, לא, זה בסדר, אפשר להגיד את זה. Okay? אז בכל מקרה, לפי הרמב״ם, ייתכן שהדברים של רבי אברהם בן עזרא הם אפיקורסות, אבל לפי רבי אברהם בן עזרא, דבריו אינם אפיקורסות. עכשיו, כל זה בנוי על ההבנה בפסוק, במשפט הזה בגמרא. כן, פעם חכם אחד שאלתי אותו, מי שיאמר פסוק זה לא אמר או משה, אז הוא אמר, זה יותר חמור. אני אומר, לא, לאו דווקא, זאת אומרת, פסוק זה לא אמר או משה. נגיד שיש, ביום מן הימים, יתעורר ויכוח, האם מה שכתוב בחומש, בהוצאת מוסד הרב קוק, האם זה מן השמיים או לא. כן, יש חומש בהוצאת מוסד הרב קוק, נכון? ובדף הראשון כתוב חמישה חומשי תורה בהוצאת מוסד הרב קוק. האם המילים האלה, חמישה חומשי תורה בהוצאת מוסד הרב קוק, הם חלק מן התורה או לא?
לא.
לא? איך אתם אומרים את זה? אם יבוא מישהו יגיד שלדעתו זה כן, ואז יהיה ויכוח, האחד תיתן על השני שהוא אפיקורס. אז לא על זה מדובר. כלומר, הוויכוח הוא לא מה הטקסט של התורה, או מה הטקסט שכתב משה, אלא האם מה כשמשה מדבר זה מדעתו או לא. זה הכוונה. או. זה הנקודה שעולה כאן. על זה יש הרבה הרבה מאוד ויכוחים. יש על זה מאמר מעניין באחד מהגיליונות של הכתב עת צוהר. יש כתב עת שהיה פעם, הוא כבר לא יוצא לאור, אבל פעם היה. באחד מהכרכים יש מאמר של הרב יוסי קלנר, על ההבדל בין משנתו, או ההבדל והקרבה בין משנתם של הרמב״ם ורבי יהודה הלוי. ושם יש שני, יש בהערות שני עמודים של הערות, רק על הסוגיה הזאת, מקורות לכאן ולכאן. אז כל המעוניין ימצא את המאמר הזה, ויפתור אותי מלהביא את כל הראיות לכאן ולשם, כיוון שהרב יוסי קלנר כבר עסק בזה. טוב. ואפילו אמר, עכשיו יש פה המשך לדברי התניא אידך, ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמיים, חוץ מדקדוק זה, מקל וחומר זה, מגזרה שווה זו. זהו כדבר השם בזה. זה כבר לא כל כך מובן. מה זה אומר? מישהו עשה דקדוק, מדקדק בתנך, בתורה. ברור שהדקדוק זה לא במסורת. כן? חכם אחד דקדק בכתוב. יש לו מסורת על זה? אין לו מסורת, אלא מכוח עצמו. אז למה זה אפיקורוס, מי שאומר זה לא מהשמיים? הבנתם את השאלה שלי? מה זה דקדוק זה? דקדוק. כלומר, אדם מדייק מן הכתוב, דקדוק כמובן דיוק. כן? אדם מדייק מן הכתוב איזושהי הלכה חדשה, איזשהו רעיון חדש. עכשיו, הרעיון הזה אף אחד לא אמר לו אותו לפני כן. הוא חכם, מחכמי התורה. והוא מדייק את זה. ומי שאומר שהדקדוק הזה הוא לא מן השמיים, זה דבר השם בזה. לכאורה, למה שאני חושב שזה מן השמיים? הרי זה החכם חידש מעצמו. הבנת את השאלה עכשיו? יפה. נכון, אז למה, למה? זה בא לומר שמה שאנחנו עושים מדעתנו גם בלי מסורת זה מן השמיים. צריך להבין למה. זה בכלל צריך להבין כל היסוד של תורה שבעל פה, מה זה בכלל תורה שבעל פה. הנחת היסוד של תורה שבעל פה זה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, נכון? עכשיו, אם נאמר שהמאורע שעליו אנחנו מדברים, זה המאורע של מתן תורה לפני 3,300 שנה. מה זה אומר? זה אומר שככל שהזמן יתקדם, אני יותר רחוק מן המאורע ההוא. ואז הסיכוי שאני אבין מה התכוונו, הולך וקטן. כי אני צריך לעשות שחזורים, ארכיאולוגיה רוחנית, להבין מה התכוונו בימי משה כשאמרו מילה זאת וזאת. ומי אמר שאני יכול להבין? אני כבר לא מכיר את התרבות, זה כבר לא אותו הדבר. וגם יש שכחה, יש שיבושים בדרך. לכן, אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ברצינות נותן תורה לעמו, זה חייב להיות שהוא מלווה את הנתינה הזאת לאורך כל הדורות. ולכן בעצם אפשר לומר, לא כל כך אכפת לי מה הבינו בימי משה בפסוק הזה, אכפת לי יותר מה מבינים החכמים בדור הזה. ומה שמבינים החכמים בדור הזה, זה דבר השם. גם משה עשה טעויות. זאת אומרת, ברור שאפשר לעשות טעויות, זה לא הנקודה. אלא הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הטעויות שלנו. כלומר, הטעויות של בני ישראל, זה הכלי שדרכו הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. נביא לך דוגמה. תקיעת שופר. כן, כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. מה זה תרועה? האם תרועה זה טו 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 או שזה טו 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 או שזה טו 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 שני, כן, יש שלוש אפשרויות. אומר הרמב״ם, שכחנו. כיוון ששכחנו, עושים את שלושתם. תשרת, תשעת, תרת. אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. ספק. בסדר? מגיע הארי, אומר, כשעושים תשרת, נעשה כזה בלגן בעולמות העליונים, המלאכים מתחילים לזוז, לכאן, לשם. אתה תוקע תשעת. בכלל, באים מלאכים אחרים, מחליפים את הראשונים, דוחפים, פה, שם. בתרת, מגיע מחנה שלישי של מלאכים, מזיז את זה, מזיז את זה. בקיצור, שמח למעלה. אני לא מבין. שני שליש מהמלאכים נולדו מטעויות. זה מלאכים מוטעים. צריך להגיד להם, רגע, אתם בספק קיימים בכלל. כן? אלא מה זה אומר? שהטעות של בני ישראל מכוונת. היא מכוונת להופעת עולמות עליונים, רעיונות, שהיו צריכים להופיע במציאות. ברור, שאם לא כן, אז אין היגיון למושג של תורה מן השמיים. זה הופך להיות ארכיאולוגיה מן השמיים. אבל עם ישראל הוא לא עם הספר, אלא הוא עם השם, עם חי. כיוון שהוא עם חי, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו בכל דור, בדור. עד כאן להיום. שלום.